עושים שיווק עם קובי גור.
השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טוב, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים. שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. אהלן קובי.
אהלן רן.
אז איתנו קובי גור, הגורו של השיווק. יצא לך טוב עם השם משפחה.
כן, תכננתי.
ואנחנו ממשיכים הפעם פרק שהתחלנו איתו בפרק הקודם, שזה הנושא של תוכן. אחד, אני חושב, מהדברים באמת הבסיסיים ביותר כשאתה מגיע לשיווק באינטרנט. נזכיר ככה בטיפין מה דיברנו בפרק הקודם. דיברנו על כך שתוכן הוא הבסיס לכל אתר ולכל קמפיין שיווקי. דיברנו על זה שתוכן טוב דורש מחקר של קודם כל אתה צריך לדעת מה הקהל שלך רוצה, נכון?
זה נכון הדבר מאוד. הבסיסי. למי אתה כותב.
למי אתה כותב. והדבר השני זה לעשות מחקר של התוכן עצמו, כדי להפיק בסופו של דבר משהו שכיף לקרוא אותו ומעניין, ולהבין מה המטרה של התוכן שאתה כותב אותו. זאת אומרת, לכל מילה שיוצאת לך, אם זה בווידאו, אם זה באודיו, אם זה בטקסט, צריכה להיות לה איזושהי מטרה. דיברנו כבר על שני סוגים של תוכן, שיש הרבה סוגים של מאמרים ותתי נישות ביניהם, אבל דיברנו על תוכן שמועיל לקוראים, זאת אומרת שהקורא בהחלט משתלם לקרוא אותו, כמו איך לעשות כל מיני דברים, או case studies, כל מיני, ודיברנו על כתיבה אנושית, שזה סוג של תוכן שניגש למרכיב האנושי, כמו סיפורי השראה, או מאחורי הקלעים כדי לסקרן וכדומה. אז קובי, לאיפה אנחנו ממשיכים? איזה עוד סוגי תוכן אנחנו יכולים להביא לקהל שלנו?
אז יש עוד המון סוגים שהיום אנחנו נשתדל לסיים את הסקירה של כולם. הסוג תוכן הבא הוא כתיבה בעצם שמיועדת לכתוב על אחרים. מה שנקרא כתיבה שאנחנו, שהיא נדיבה. ובהם עוזרים לקדם אחרים, לא מתוך איזושהי פילנטרופיה, אלא כי אנחנו חושבים שלאחרים יש מידע שמאוד יעזור לקוראים שלנו, במקום לשכתב אותו, במקום לכתוב מחדש, במקום פשוט להעתיק אותו, אנחנו מפנים את הקוראים שלנו, שנמצאים אצלנו באתר, לאתרים אחרים ולמקומות אחרים.
סוג אז, של ווין ווין, עם
בדיוק,
היוצר האחר.
בדיוק, אז מה בתוך זה אנחנו יכולים לעשות? הדבר הראשון הוא כמובן כתבת פרופיל. אני נורא אוהב אדם מסוים, אני נורא מעריך את הדעה שלו, אני נורא מקשיב למה שיש לו להגיד, אני אעשה עליו כתבת פרופיל, על איך הוא קם, איך האתר שלו קם, או איך הנושא, מה הוא עשה בחיים, המון דברים מעניינים, ואני חושב שזה מאוד עוזר, כי כולנו בסוף מסתכלים על אנשים אחרים, ומנסים ללמוד מה הם עשו, ואיך זה רלוונטי עבורנו, וכשאני עושה איזה סוג של כתבת פרופיל, באתר שלי, לא צריכה להיות ארוכה, אבל כתבת פרופיל על מישהו שמאוד מאוד נחשב בתחום, מאוד יכול לעזור כמובן לי, ושתיים כמובן לא, וזה הופך את הקורא ליותר מחובר. זה לא חייב להיות ספר שלם, ואתה יודע, חיים שכאלה על אותו אדם, אבל זה צריך להיות משהו מספיק מקצועי. חשוב להגיד שבכלל, בכל הנושא של כתיבה נדיבה, מה שאנחנו קוראים בפרק הזה, אנחנו דיברנו באחד מהפרקים הקודמים על SEO, ועל חיבור לאחרים, ויצירה של קישורים בין האתר שלנו, אז בוודאי שנקשור לאתר שלו אם יש לו כזה, אבל זו הזדמנות מצוינת גם להגיד לאדם שעליו אנחנו כותבים, או על נושא שכבר נמצא במקום אחר, כתבתי עליך, אני אשמח אם תחזיר לי לינק.
תשתף או בדיוק, תיתן לינק.
בדיוק, תשתף.
זה מאוד מקובל בעולם הפודקאסטים, זה אחת מהדרכים היותר נפוצות, להגדיל את תפוצת
נכון,
המאזינים
נכון.
שלך.
אז גם בעולם של שיווק בדיגיטלי ושיווק באינטרנט, זה מאוד מאוד מקובל. אז דיברנו על כתבת פרופיל. שיטה אחרת היא בכלל לשתף, לשאול שאלה אחת, הרבה מאוד מומחים. אתה שולח שאלה אחת, או שאתה יודע שהיא מציקה מאוד לקוראים שלך, או שעשית סקר על מה מציק להם, ושואל כמה מומחים בתחום, מה דעתכם על השאלה הזו? זה יכול להיות על האם העדכון האחרון של גוגל בעניין קידום אתרים פגע בכם, או איך להיחלץ מבית הקברות של גוגל אם נכנסת, מה שנקרא עברת די אינדקס, ואתה מקבל תשובות מתשובות שונות, אתה יכול להגד אותם, אתה יכול לפרסם אותם בחלקים, אתה יכול כמובן תפנה לאדם שנתן לך את התשובה, תן לו את הקרדיט, אבל זה, כשאתה מרכז את הכל ביחד, אתה עוזר המון לקוראים שלך לקבל דעות שונות על נושא מסוים שמאוד מפריע להם.
זהו, לי כקורא, סוג תוכן כזה מאוד מוצא חן בעיניי, מכיוון שבאמצעות איזושהי כתבה אחת, אתה נחשף למגוון של דעות.
נכון.
וזה משהו שיש לו הרבה ערך.
המון ערך. אנשים, באמת, יש המון אנשים בתחומים שונים שיש להם ידע וניסיון, ויכולים לתרום במה שנקרא בזריקה אחת. במאמר אחד, את כל מה שהם יודעים. סוג שלישי הוא רעיונות. זה נראה נורא פשוט ונורא ברור, אבל כשאתה מראיין מישהו שהוא מומחה בתחום שלו, שוב, יכול להיות חמש שאלות, יכול להיות מאמר מאוד ארוך, פודקאסט, יכול להיות רעיון וידאו, שיחת סקייפ, השיטות כל כך מגוונות, זה לא משנה. אתה נכנס קצת למוח של אותו בן אדם, ודרך זה שאתה נכנס למוח של אותו אדם, אנשים מבינים את צורת המחשבה שלו, הוא מגלה שם שיטות וטריקים וטיפים, איך הוא עשה משהו מסוים שיכול לעניין אותם. נורא חשוב ברעיון מהסוג הזה, זה באמת להתמקד בדברים שלדעתך, הקוראים שלך, יכולים להתעניין בהם. בוא ניקח רמה פרקטית, אתר שממליץ על איפור, כדאי שמי שמנהל את האתר הזה, או מי שאחת מחברות האיפור שיש בארץ, תראיין מישהו שהוא, סביר להניח, מומחית על, על, על התחום, מאיפור למסיבה, לאירוע גלה, ליומיום, ועוד המון המון דברים נוספים. אני חושב שכשאתה מראיין בעל שם, מיד כבר, אתה כבר מקבל את הקרדיט הנוסף על הרעיון הזה.
בהחלט, אני יכול לתת דוגמה, יש איזה עוד חשיבות, כיוצר התוכן, ברגע שאתה מראיין אנשים, זה נטוורקינג מעולה, אני השתמשתי בזה כשנסענו, צוות עושים היסטוריה לארצות הברית, בקיץ האחרון, ורציתי ליצור קשר עם אנשים, ממש ליצור קשר עם אנשים אחרים בברנז'ה של הפודקאסטים, ביקשתי מהם להתראיין אצלי, ובעצם זה שאלף כל כולם אוהבים להתראיין, זאת אומרת, זה תמיד נחמד.
אתה כמעט לא מקבל לו.
אתה כמעט לא מקבל לו, ככה אתה מגיע לאנשים שבדרך כלל מאוד קשה להגיע נכון. אליהם, ונוצר איזשהו גם קשר בין אישי, וזה מן הסתם ווין ווין גם לקהל שלך וגם לך.
נכון, בהחלט נקודה
אבל,
נכון.
אבל אמרת משהו מאוד חשוב, וזה באמת צריך לזכור, שכשמראיינים מישהו, אתה צריך לדעת על מה אתה הולך לראיין אותו, כי אם אתה מראיין שחקן כדורגל, ואתה פונה, ואמרנו צריך לדעת מי הקהל, נכון? נכון. אם אתה פונה לאולי מעריצי כדורגל, ואז אתה מראיין אותו על מה הוא אכל בשבוע שעבר, זה לא, אולי זה יפגע לחלק.
רכילותי.
בדיוק, זה יפגע אולי לא לחלק מקצועי. קטן, אבל אין איזה value נכון. נמוך.
בדרך כלל גם בראיון, אני לא חושב שאנחנו, אתה יודע, אתה צריך להתכונן אליו, סביר להניח שיחת הכנה עם המרואיין, הרבה מאוד מקרים, אתה לא מפתיע, זה לא איזה תחקיר, אתה יודע, של 60 minutes בארצות הברית, אתה מכין את, אתה עובד איתו, אולי יש שאלות שהוא מציע לך שכדאי, עכשיו צריך גם לזכור, יש פה גם אלמנט PR, עבור הצד השני, עבור המרואיין, אז צריך לתת לו גם את המקום הזה, וככה נוצר ווין ווין בין המרואיין למרואיין, אבל זו שיטה מצוינת. לינקים. יש הרשת מלאה במאמרים טובים, במקורות מצוינים, בנתונים מעניינים. צור מאמר שהוא אוסף של לינקים. כל לינק תסביר מי הוא, מה הוא, מה המידע שמישהו יכול לקבל. סוג של דבר מאוד מאוד יעיל. אני סתם אתן דוגמה, אנחנו מתכננים טיול הקיץ, חושבים לנסוע לאיטליה. אני מסתובב ברחבי האינטרנט מאתרים בישראל כמו למטייל, שהם פורומים בעיקר עם כמה מאמרים, ועד אתרים בחול, ואתה פשוט תוסף את זה, אז אתה אומר, רגע, בואי נע, אולי כל מה שאני צריך, מה שאני עשיתי לעצמי, יצרתי את רשימת הלינקים לעמודים שמעניינים אותי.
אתה כבר בלאו אחי, אתה כבר בדיוק, עושה את זה.
נכון, אז אם אתה כבר בא לאתר טיולים, או אתר טיולים לאיטליה, בוא תייצר לעצמך את רשימת הלינקים, תשתף בזה את כל הקוראים שלך, וזה ווין ווין נוסף.
יש לזה עוצמה מאוד חזקה, נגיד באתר של עושים היסטוריה, שמתי כבר לפני איזה 5-6 שנים דף שנקרא מדריך לפודקאסטים, שבו אני שם קישורים לפודקאסטים ישראלים מומלצים אחרים, כאילו. זה אחד מהדפים הכי פופולריים באתר.
נכון, כי אנשים כבר נכנסים לתחום ורוצים לדעת עוד, אז יש להם את זה. באתר שלי היום, שנבנה בימים אלה, אחד מהדברים המאוד משמעותיים הוא דף לינקים לכלים שאני משתמש בהם. אם זה כלי SEO, אם זה כלי כתיבת תוכן, אם זה כלים שונים לניהול האתר והמון דברים. זה מאוד נוח, בעיקר כשאתה מנסה ללמוד ממי שאתה נמצא אצלו באתר, והוא אומר, רגע, אם הוא משתמש בכלי הזה, שווה לי לבדוק מה יש שם, מה דעתו. אם תוסיף על זה עוד כתבת המשך, על סקירה של הכלי ונדבר עליהם על התוכן הזה, אז בכלל הפכת את הקורא שלך לקורא מאוד נאמן עם המון ידע, המון מידע, סליחה.
בהחלט.
ציטוטים, כולנו אוהבים ציטוטים, משתמשים בזה בהזדמנויות שונות, במצגות, באירועים, מאמר ציטוטים הוא יפהפה, כך חפש, באמת לא בעיה, המון אתרי ציטוטים, תחפש את מה שרלוונטי לתחום שלך, שים את זה, דרך אגב, אל תודיע לאלברט איינשטיין, כי מן הסתם הוא לא יענה לך, אבל אם זה ציטוט של אנשים שנמצאים, חיים, בוודאי אם בסביבה המקצועית שלך, תן להם את הקרדיט, תודיע להם שציטטת אותם במאמר הזה, שוב יצרת על עצמך את הנטוורקינג, סתם איזה טיפ קטן ותמיד מעניין.
ובונוס אם אתה מצליח למצוא ציטוטים שהם לא קלישאותיים יותר מדי, קלישאותיים יותר מדי.
כן, זה באמת נכון. מדי פעם יפה לזרוק מין מאמר כזה שהוא לא מחייב אני קורא לו, הוא עוד משהו. מאמר של הטוב ביותר. הטוב ביותר השבוע, הטוב ביותר החודש, הטוב ביותר השנה, מאמרים בולטים וטובים בתחום, סרטונים שהם מאוד מאוד נכונים ונוצרו השנה, הכלי הכי טוב השנה לנושא X או Y, מאמר שסוקר את מה שקרה באותה תקופה, לא משנה תחליט אם זה פעם בשבוע, התקופה שלך היא שבוע או שנתי, המאמרים היותר טובים בנושא SEO לשנת 2016. מאמר שלם שסוקר 5-6 מאמרים כאלה, מרכז אותם במקום אחד, נותן את התקציר שלהם, ואנשים מן הסתם יגידו, המאמר השני הזה מעניין אותי, אני אלך לשם לקרוא מה הוא עוד אומר.
אני חושב שאם יש חיסרון בסוג כזה אולי של מאמר, זה שהוא מאוד זמני, זאת אומרת,
נכון.
אם אמרת המאמר הכי טוב של 2017, אז ב-2020...
הוא לא יעניין.
אז הוא כבר לא יהיה פה כל כך מושך.
נכון, אבל זה עוד סוג תוכן, זה עוד משהו שממלא ונותן ערך, הוא מאוד... כמו שאמרת נכון, תקופתי.
אז אולי באמת צריך לשים פה דגש על בחירת הנושא, שתהיה זמנית, זאת אומרת, משהו שיש לו אלמנט של זמן, והוא חשוב לאותה הנקודה של
נכון,
הזמן.
נכון.
למשל, אני הרבה פעמים מחפש תמות לוורדפרס, האתר שלי בוורדפרס, אז זה משהו שאתה עושה פעם ב... אז אתה מחפש מה הכי עדכני, כי יש שיקולים טכנולוגיים, נכון. יצאה טכנולוגיה כזו, נכון. טכנולוגיה אחרת.
גרפים והמון המון חלקים שפתאום...
אז מי שתופס את הכי טוב ל-2017 הוא מאוד רלוונטי אליי.
נכון.
בסוג.
נכון. באותה מידה אני יכול לקחת את בחירת השבוע, זאת אומרת לא 5-6 מאמרים בתחום, אלא זו בחירת השבוע שלי, או זו בחירת השנה שלי, ואז זה כבר מאמר מקיף, עמוק, ממצא, שסוקר את אותה בחירה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, זה איזשהו טוויסט על מה שאמרנו לפני דקה, והדבר, הדוגמה האחרונה לאתרים, למאמרים מהסוג הזה, זה אנשים או אתרים שכדאי לעקוב אחריהם. שוב, קשור קצת למרואיינים שדיברנו עליהם בהתחלה, אבל זה באמת נדיב לאחרים, אתה אומר, תקשיבו, יש אתר קבוע, אני לדוגמה, במקרה הספציפי שלי, נורא עוקב אחרי אדם בשם טרי קייל, הוא אחד ממומחי ה-SEO המאוד מאוד גדולים בעולם, מה שאני מאוד אוהב אצלו, הוא מנסה הכל. לא איזה גורו שיושב וכותב תיאוריות, אלא יושב...
הוא ידיים בשטח.
בדיוק, בא, עובד, עושה. ואני מקווה להגיע למצב שנראיין אותו באחד מהפרקים העתידיים, אבל אני באתר שלי הולך להמליץ בצורה הכי ברורה על האדם הזה, כי אני חושב שמי שיוצא ללמוד מה קורה בעולם הקידום אתרים, חייב להיות שם, חייב להיות מנוי על האתר שלו, חייב לקרוא מה שקורה שם, חייב לקבל את המיילים השבועיים או החודשיים ממנו. הכל הוא קריטי. תעקוב אחרי האנשים שאתה לומד מהם, זה חובה. אולי זה הזדמנות להגיד, הרבה מאוד מהחומר שאנחנו דברנו בפרק הקודם, מהחומר שאנחנו מדברים עכשיו על כתיבת תוכן, מגיע מאתר נפלא, מקום לתת לו את הקרדיט, שנקרא Digital Marketer. אני חושב שבעל האתר נקרא Ryan Dice, עוד אחד מהאנשים שאני מאוד אוהב לעקוב אחריהם, ובאמת, אם אתה מנסה להיות מומחה בתחום, אתה לא מומחה יחיד. תן קרדיט לאחרים, זה מייצר קהילה, אתם לא בתחרות אחד עם השני.
נכון, זה מוין לכולם בעצם.
בדיוק.
אז אנחנו נשים את הקישור גם בפוסט של הפרק, כן, באתר שלנו.
כן.
אז זה היה בעצם סוג הז'אנר של תוכן שהוא בעצם נדיב לאחרים, נכון. מקדם גם אחרים. על מה אנחנו הולכים, איזה סוג אנחנו
אז הסוג עכשיו? הבא הוא תוכן שדואג לקדם אותנו. אנחנו פה בסופו של דבר בשביל להזיז את עצמנו מכיוונים שונים, והדרך הכי פשוטה היא, המטרה של מאמר כזה היא יכולה להיות PR-ית, זה נורא מקובל וזה גם בסדר, לא צריך להתבייש בזה, אבל חשוב לעשות זה באמת בצורה חכמה שנותנת ערך, כי אם כל מה שאתה תגיד לקורא או לשומע שלך הזה, אני הכי גדול, אני הכי חזק, אני הכי חכם, תקבל 2.5 מחיאות כפיים ונגמר העניין.
אמא תקרא, אבל לא יותר.
בדיוק, אמא והסבתא כנראה. ולכן, בוא נדבר על איזה ערך אנחנו מייצרים דרך מאמרים כאלה. אז תוכן מקדם זה טבלת השוואה. אני בעל מוצר מסוים, יש לי מתחרים, הדבר הכי קלאסי זה טבלת השוואה בין המוצר שלנו, השירות שלנו, לזה של המתחרים. מן הסתם נבחר פיצ'רים או תכונות שרלוונטיות שבהם אנחנו קצת יותר חזקים, ולא את כל התכונות, בטח לא כאלה שהם חלשים, אבל בוודאי טבלת השוואה כזו מאוד עוזרת למישהו שהולך לקרוא. באחד מהפרקים הקודמים דיברנו על אני רוצה לקנות טלוויזיה פנסוניק וכל היתר, אז אם אני היבואן של פנסוניק בארץ, אחד מהדברים שחייב להיות אצלי באתר, זה טבלת השוואה בין פנסוניק, לסוני, לסמסונג, ל-LG, לכל המתחרים המאוד מאוד ברורים שלי, ובהם אני מדבר, לא יודע, על פרמטרים כמו ניגודיות ורענון מסך וגדלים ומחירים והמון דברים שיש סביב זה, רצוי שהטבלה הזאת תהיה לטובתנו, כן?
כן, אבל באמת, אם אתה עושה אותה כמו שצריך והיא לא מרגישה מזויפת, אז תחשוב כמה זמן אתה חוסך לאנשים נכון. שבאים אליך ובמקום לעשות את אותו סקר שוק הזה כל סוגי הטלוויזיות.
נכון.
אז תוכל מועיל מאוד.
דבר שני זה פרויקט, תיאור פרויקט, זה בדרך כלל יכול להתפרס לסדרת מאמרים. אם אנחנו נכנסים לפרויקט מעניין, דרך אגב, עוד אחד מהאנשים שאני עוקב אחריו בצורה אדוקה ונדבר על פרקים של משפחי מחירה בהמשך, הוא אדם בשם ראסל ברונסון, הוא הוציא למאזינים שלו עכשיו תמורת פרי, אתה מקבל הביתה MP3, עם 60 פודקאסטים שהוא הקליט, 5 דקות כל פודקאסט, בדרך כלל הוא היה עושה את זה בנסיעה מהבית לעבודה, על מה שקרה לו, מה שהוא הולך לעשות באותו יום. ואתה, אם אתה מקשיב לפרקים האלה, אתה רואה פרויקט שלם שהוא עשה בתחום מסוים, וביום הראשון שהוא הגה את הפרויקט, הוא התחיל להקליט את עצמו, ולאורך כל יום 5 דקות, מין תקצירים קלים שלנו, היה נורא מעניין להקשיב לתהליך המחשבה וההתפתחות, ומה קרה לפרויקט. אני פשוט ישבתי, באמת.
צובר ניסיון, צובר ניסיון.
יותר, הוא גם חילק את זה בחינם, הוא אומר, תשלם לי רק את עלויות המשלוח, כמה עולה MP3 באליקספרס, עולה $5, טען אותו פעם אחת בכל הפרקים, קיבלת על הדרך איזה MP3 שיעבוד שנה, שנתיים ונגמר, אבל קיבלת את התוכן פנימה בצורה נפלאה, זה גם דרך מעולה לקדם, וראית איך פרויקט מסוים נוצר עד לרגע שהוא מסתיים וממשיך הלאה כמוצר עצמאי.
דוגמה יפהפייה בעולם הפודקאסטים, זה פודקאסט שנקרא סטארט-אפ של חברת גימלט, שהפודקאסט עצמו עוקב אחרי ההקמה של החברה של הפודקאסט.
כן, זה מה שנקרא The Making of.
לגמרי, כן. זה אחד מהפודקאסטים הכי מצליחים בעולם.
אני מסכים איתך לגמרי, הוא גם מאוד מעניין, הוא גם, בגלל שכולנו בסופו של דבר קצת רכילאים, ונורא מעניין מה קורה מאחורי הקלעים שם, כן. זה אחת הדרכים המצוינות למשוך את העניין.
אני הקשבתי לו בעדיקות.
כן. טוויסט קטן על זה עדכון. מה קורה, מאמר על עדכונים, מספרים מה קורה אצלנו בחברה, זה יכול להיות סביב נושא מוצר מסוים, גיאוגרפיות מסוימות. אנשים מאוד מתחברים לעניין הזה. לבעלי חברות בכלל כדאי לשקול, לתת לעובדים לכתוב או להפיץ סוג כזה של תוכן. זה מאוד מחבר, זה נשמע וזה באמת גם אותנטי. זה לא אני כבעל חברה או סמנכ"ל השיווק אצלי, יושב וכותב בצורה מקצועית וחושב על כל מילה וכל פסיק אם הוא במקום או לא, אלא עובדים שפחות מיומנים בכתיבה מהסוג הזה, ולכן מדברים בצורה יותר חופשית ויותר פתוחה ומשתפים ומעניינים את המאזינים, את הקוראים.
איזה חזות פחות קורפורייט אולי
בדיוק,
לחברה שלך.
בדיוק.
ואתי גוגל עושים את זה מצוין.
נכון, וויקס אני חושב שעושים את זה יפה מאוד בארץ.
מדהים, כל הטוטוריאלים של גוגל ביוטיוב הם על ידי עובדים של גוגל.
ולכן זה מאוד 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 מחבר, מאוד חזק.
אני יכול דרך אגב, אפרופו נושא של עדכון, עוד דבר אחד שהוא מאוד נפוץ בעולם התוכנה למשל, זה סיפורים על כישלונות.
כן.
זה כאילו קצת נשמע דבר והיפוכו, אני כאילו מה, אני מספר על כישלון כדי לקדם אותי, אבל
זה
א', זה מאמרים שאתה כמעט תמיד תרצה לקרוא אותם, כי זה מאוד מסקרן לשמוע על כישלון, זה מאוד נדיר שחברה חושפת. ככל שבן אדם חושף יותר פרטים ומה הוא למד מהם, אתה תרצה יותר לקרוא, ובדרך כלל מהניסיון האישי שלי, זה לא מפחית מהערכה שאתה
לא,
רוכש למישהו.
הוא
רכש ניסיון,
בדיוק.
ניסיון תכלסי.
זה גם הופך את זה למאוד אמיתי, זה לא איזה חברה רובוטית שקיימת באיזשהו מקום שאני לא מכיר אף אחד, הנה מישהו שבא ועודה בכישון, וכולנו נכשלים הרי כל הזמן.
נכון.
וכשאתה משתף מישהו בכישון, ואנשים גם לומדים, זה בכלל נהיה מצוין.
זה משהו חזק מאוד.
מאוד מאוד חזק, מסכים איתך לגמרי. כמובן, לשתף במצגות, בוודאי מצגות שציבוריות כבר, שהצגת בכנס, שהצגת בפני קהל לקוחות מסוים. שים, קח את החומר, שים אותו באתר, הכל מצוין, לא חשפת שום דבר שאסור לחשוף, עוד מידע שיכול לקדם אותנו, עדכוני מוצר כמובן, וזה ברור וזה טריוויאלי, שיצאת גרסה חדשה, תוציא מאמר על זה, תוציא סרטון יוטיוב, תקים בכלל יוטיוב צ'אנל שמדבר על הדברים האלה, אני חושב שזה יפהפה וקריטי, והדבר האחרון שככה אנחנו ממליצים ברמה הזו, וזה גם נשמע אולי פיארי, אבל זה לא, איך להשתמש נכון במוצר שלך? מבריגה חדשה, מוצר תוכנה, תן סרטון, בעיקר סרטונים עובדים מאוד מאוד טוב נכון. בעניין הזה, שים סרטונים, אם זה סדרה שלמה או שזה סרטון אחד שמראה, איך להשתמש נכון, הרבה מאוד אנשים לא לוקחים את ההוראות שימוש, קוראים אותם, וזה באמת, אני מיבואן של תנורים, כל הפונקציות האלה שאתה מתחיל לסובב. תן סרטון קצר, תסביר את זה, זה מאוד ברור, זה מאוד קל, תמיד אפשר לגשת לזה כל הזמן.
זה גם במקום המניואל שתמיד הולך לאיבוד.
בדיוק, הוראות השימוש, אתה פעם לא יודע איפה הם.
אם זה נמצא באיזשהו סרטון יוטיוב טוב, אז כנראה שאנשים ימשיכו להגיע אליך, ויכול להיות שזה גם מקדם מחירות לא רק, כי זה מראה, הנה, יש פה אחריות, יש פה סופורט מסוים, לא סתם מכרו ושכחו.
נכון.
יש בזה משהו.
אז זה באמת...
מה עם ההכנסות של החברה? כדאי גם לשתף לפעמים פה ושם.
אפשר. בוודאי אם זו חברה ציבורית, אז זה סוג של ברור ומובן מאליו. אנחנו גם ככה משתפים את זה, גם ככה מודיעים לבורסה. אז גם ככה מדברים עם העובדים. אז אין ספק שאפשר וכדאי לשתף, בוודאי עם התוצאות חיוביות.
זה גם מאוד מושך אנשים.
זה הקטע הרכילותי הוא אולי אלמנט הכי חזק שיש.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אז זו הקבוצה הזו. קבוצה נוספת שנתקדם אליי, תוכן קונטרוברסלי, שאמור לעורר מחלוקת. עכשיו, אסור להשתמש בזה רק בזה. נגיד, יש אנשים, או אוורד סטרן בארצות הברית, הוא אך ורק על הטיקט של לעורר מחלוקות. שזה בסדר, זה מעורר עניין, אבל זה הטיקט היחיד. עכשיו, אנשים שנגיעים לשם מוכנים מראש להקשיב ולשמוע את המחלוקות שיש. אני חושב שכל פעם, מדי כמה מאמרים, מדי איזה תקופת זמן, זרוק משהו שיצית אש, וזה בסדר. יצית אש, זה אומר שיש יותר עניין, יותר עניין, יותר אנשים, יותר אנשים, יותר פוטנציאל למחירות, זה פשוט ה... לוגיקה מאחורי העניין.
אבל צריך להיזהר, לא להפוך לאיזה מין טרול כזה, בסגנון, כן. אני לא יודע מי יש לנו, אמיר חצרוני, הוא נכון, אחד נכון. איש פייסבוק הזה, שפשוט הוא משאיר מאחוריו שובל, של להבות, אבל זה לא מישהו שאתה באמת, זאת אומרת, אולי את זינה עבר של מיתוג, אני חושב.
נכון.
איך אתה רוצה למתג את עצמך.
נכון.
אם זה מה שאתה רוצה למתג את עצמך, בסדר.
לגמרי.
אם לא, אז תשמור את זה במינון טוב.
לעורר מחלוקות לא בהכרח אומר לתקוף מישהו. הדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת פה היא מאמר בסגנון של מה היה קורה אם. שזה נורא מעניין, אני חושב שמי שראה את האנשים המאזינים שלנו, שראו את הסרט רוקי בלבוע, הוא מתחיל בניסוי מאוד מעניין, וירטואלי, של מי האלוף הטוב ביותר בכל הזמנים, דרך אגב, לאוהדי ספורט, זה השאלה הקבועה, מסי או פלא, עכשיו הם בחיים לא ישחקו אחד נגד השני, נכון. הם לא היו באותה תקופה, אבל מי ישחקן כדורגל היותר טוב בעולם?
בגלל זו שאלה טובה כל כך. אין עליה תשובה,
אבל אם אתה מתחיל, גם בכל אחד שיחשוב המאזינים על האזור שלו ומה קורה אצלו, סוג של מה היה קורה אם, זה מאמר נורא מעניין, כי הוא כבר מתחיל להכניס אותך לכל מיני זוויות של השוואות בין אנשים, בין מוצרים, בין תקופות שונות, כולנו לוקחים נתיב מסוים בהחלטה מסוימת, מה היה קורה אם החלטה מסוימת הייתי לוקח אותה אחרת, מה היה קורה אם סטיב ג'ובס לא היה חוזר לאפל, לדוגמה,
נכון.
הוא תחשוב על זה, זה מאמר מרתק, אתה יכולת לנתח, שוב, תיאוריה, אבל יכולת לנתח לאן אפל הייתה הולכת, אם בכלל,
זה היסטוריונים מאוד אוהבים לעשות דברים כאלה, כן, הרבה פעמים, כן, כאילו, כן. זה דרך לנתח את הסיטואציה ולהבין דברים ככה מאחורי הקלעים, אז הנה זה גם יכול לעבוד כאן. זה... אגב, מה קורה בסרט רוקי בסוף? מה...
כמה שאני זוכר רוקי מנצח, נדמה לי, אני לא רוצה לקלקל למאזינים או להגיד משהו שאני לא בטוח בו, אבל הייתה שם התמודדות וירטואלית, בעיקר היום בעולם המחשוב, הם הראו שם מסך שבו הם עולים על, בזירה וירטואלית, שני המתמודדים, ואני חושב שרוקי מנצח. מאמר שהוא קונטרוברסלי זה להציג עמדה ובו לתת את העמדה העקרונית שלך על משהו, ואם אתה כבר רוצה להפוך את זה לבאמת קונטרוברסלי, תהיה בעמדה שהפוכה לכל מה שאתה חושב שהציבור חושב. עכשיו תמיד תבוא פה השאלה אם יש דבר כזה פרסום רע. יש דבר כזה, אין דבר כזה, רוב האנשי שיווק יגידו שאין כזה דבר פרסום רע, יש פרסום, ואתה יודע, צריך לדעת איך להשתמש בו, אבל כך נושא שהוא קונצנזוס. ותכתוב מאמר שמציג עמדה הפוכה לגמרי. עכשיו, תכתוב את זה מנומק, תהיה מספיק ברור, ואל תגיד, כל העולם טועה ואני היחידי שצודק, אבל מי שיקרא את זה, בעיקר אנשים, זה, כל התחום הזה מעורר אמוציות. בוודאי אם אתה בא על בלוג וכתבת פוסט שהוא קונטרוברסלי, צפה לכמות קומנטים וטוקבקים אדירה.
אולי זה גם ממתג אותך גם בתור מישהו שיש לו אמת פנימית משלו, או משהו כזה.
נכון, שיש לו סוג של דרך. התקפה. אתה יודע, ההגנה הכי טובה היא התקפה, תקוף אחרים, תקוף מתחרים, תקוף חברה אחרת, תקוף מוצר או שירות, צריך נורא נורא להיזהר פה, אי אפשר להדגיש מספיק חזק כמה צריך נורא להיזהר, כי אם אתה מכוון את ההתקפה, צפה שיתקיפו אותך חזרה, זה תמיד יכול לחזור כמו בומרנג, אין חברה מושלמת, אין אדם מושלם, אז תמיד קל למצוא את הנקודות החלשות, אבל אין ספק שסוג הזה של אימות מעורר המון עניין בתחום שלי. אני מקווה שאני מקשר את זה לאתר הנכון, יש אתר של מתיו וודוורד, הוא כותב המון דברים, הוא כותב על שיווק בנישות, הוא עושה המון ניסויים על כלים שונים שיש בתחום, והוא בחן שני כלים ותקף אחד מהם. עכשיו הוא השתמש בשני הכלים, והחברה שאותה הוא תקף, שבעצם התוצאות שבניסוי שהיה לו לא היו טובות, התקיפה אותו חזרה, התקיפה את השיטה, התקיפה את כל היתר, הוא עשה סיבוב שני דרך אגב, וביקש מהם את כל הנתונים ואת כל הגישה, גם בניסוי השני הם לא יצאו טוב, אבל צריך נורא נורא להיזהר כשאתה הולך למאמר התקפה.
היה מקרה גם מאוד מפורסם, ממש לפני כמה חודשים, שאחד מפתח תוכנה כלשהו תקף את חברת וויקס, שהוא גילה קוד שהם כביכול העתיקו ממקום אחר, וויקס מהר מאוד פרסמו גם העובדים וגם ההנהלה, פרסמו כל מיני כתבות, וזה הסתיים בסוף שגילו שגם באתר של אותו מפתח, יש קוד של מישהו אחר. זה יכול לחזור אליך כמו
בום. יכול לחזור באמת. מאמר שהוא קונטרוורסלי נוסף, זה סוג של נבואה. עכשיו, תחשוב מה יהיה בתחום שלך בעוד 5 שנים, אבל קח את זה לאלמנטים מעניינים שיעוררו עניין, יעוררו עדים. לא סתם טוב, התחום יתפתח, יגדל יותר אורגנית, וזה לא מעניין אף אחד. לא, בעוד 5 שנים לא נצטרך בכלל טלפונים, הכל יהיה משקפי מציאות מדומה, כל עולם הטלפוניה ייזרק לפח. אנשים יתחילו להגיב, אם אתה צודק או לא צודק, אבל זה לא משנה בכלל, זה נבואה. אבל עוררת עניין, הבאת אנשים לחשוב על זה, וזה מאוד מאוד מעניין. מאמר של חברה שמתנגדת לאנטי אייג'ינג, ישר תזמין התקפה מכל חברות שמייצרות את כל הקרמים והדברים לאנטי אייג'ינג לדוגמה, הוא בהחלט יכול להיות משהו שיכול להיות מאוד משמעותי, אם אתה רוצה להזיז משהו. כמובן באותו מידה, כמו שתקפו אותה, אתה יכול לייצר תגובה למישהו או למשהו אחר, וזה בהחלט עוד תחום נוסף. ותגובה לוידאו שאתה יודע, תמיד וידאו בעיניי מדבר היום הרבה יותר חזק מטקסט, אז בוודאי להשתמש בוידאו בדברים האלה מאוד מאוד טוב.
זאת אומרת תגובה של לסרטון וידאו, כן. תגובה שאתה מצלם את
עצמך? וגם, גם אוקיי, וגם, גם זה וגם. עובד לשני הכיוונים, וידאו הוא מדיה מאוד מאוד טובה.
האמת היא שגם זה יכול להיות טוב ברמת ה-SEO, זאת אומרת הקידום של המנוע חיפוש, כי אם זה משהו מאוד פופולרי, ומחפשים אותו, אז אולי גם...
נכון, זה יתחיל להזמין צפיות, זה יתחיל להזמין כל מיני אנשים שיגיעו. אז זה קבוצה נוספת. בואו נדבר על קבוצה שהיא נורא טריוויאלית, אבל צריך להיות מאוד חד על איך לכתוב אותה, כי היא לא תתאים לכל אחד, זה תוכן שהוא מבדר. עכשיו, כולנו מתחברים להומור. דיברנו באחת מהתוכניות, מהפרקים הקודמים, על פרסומות שזוכרים, בתחום שהוא משעמם, נגיד תחום הביטוח, אז הפרסומות של היונים, ופרסומות של שני כהן, אני חושב שזה 9 מיליון.
נכון.
כולם זוכרים אותם, כי הן מבדרות, הן נחמדות, הן...
כמו הפרסומות של הפוטבול בסופרבול, נכון?
נכון.
שכולם באים להסתכל, כי זה גם
נכון,
בידור.
נכון. אז שם, אני חושב שהפרסומת של וויקס לפני 2 שנים, שבה רפאל התנשקה עם מישהו שנראה גיק,
נכון.
לגמרי. כולם דיברו על זה כל כך הרבה זמן, זה עשה את זה לנורא מעניין. אז זה סוג נוסף של תוכן מבדר.
אחר כך ראיינו את הבחור הזה, איך הוא הרגיש, התנשק בחיים, לא התנשק עם בר רפאל.
נכון.
זה משהו מאוד...
הפך את זה באמת לדיון מאוד מעניין. זה כתיבה מאוד קשה, והיא חייבת להיות מאוד מאוד ממוקדת. לא סתם אין הרבה אנשים שיודעים לכתוב הומור וסטירה וקטעים קומיים, כי זה באמת מומחיות, אבל אם יש לך את היכולות, או אתה יכול לזכור מישהו כזה, זה יכול להיות מאוד מאוד מחבר ומאוד טוב, כי אנשים יזכרו את המאמר, יזכרו את הוידאו, יזכרו את מה שכתבת, בגלל שכתבת אותו בצורה שהיא מעניינת במובן הבידורי. איזה סוגים? מאוד מאוד בקצרה. סיפור, ממש סיפור, כמו שאתה כותב או קורא, ספר מעניין, ספר מתח, מאמר שבנוי בצורה כזו ודרכו להמחיש את הנקודה שרצית להעביר. סיפור אירוני מאוד, או מוגזם מאוד, שאתה לוקח לקיצוניות את כל מה שקורה. להיות מבוסס לדוגמה על אגדת ילדים ולהשתמש בה כדי לתת את מה שמעניין אותך ודרכה להמחיש את מה שאתה רוצה להגיד. סיפור מצויר, אתה יודע, עולם הממים הוא בכלל הפך להיות
או קומיקסים או ממים.
קרטונס.
רשות הדואר, דרך אגב, יש עכשיו קמפיין מאוד מוצלח שהם סרטון מצויר כזה שעשו להם, לא זוכר איך קוראים ליוצר הזה, אבל הוא גם עשה בארץ נהדרת שמה. זה דוגמה יפה, לרשות הדואר שלקחה איזשהו יוצר מאוד מוכשר, ונתנה לו פחות או יותר, זה נראה כאילו נתנו לו להתפרע.
Okay.
זאת אומרת, לא הגבילו
אותו. זה אמור להיות ככה.
בדיוק, וזה יפה, זאת אומרת, המסר של רשות הדואר עובר יחסית בצורה מינורית, אבל אתה נהנה להסתכל בסרטונים האלה, כי הם כיפים.
ואז עשו את הקישור בין רשות הדואר, שלא נהנתה ממוניטין מדהים במיוחד, למשהו שפתאום זוכרים אותו, ובטח בהקשרים חיוביים.
ואפרופו, אמרת ממים וסיפורים מצוירים, אז אינפוגרפיקות זה משהו שעובר ברשתות חברתיות, כמו אש בשדה קוצים.
נכון מאוד. בכלל, ממים היום משותפים בכל כך הרבה מקומות, ואם ייצרת מם טוב, אז זה בכלל דרמטי. אז זו הקבוצה הזו של תוכן מבדר, הקבוצה הבאה היא תוכן שהוא מתוזמן. מתוזמן, זאת אומרת, סביב אירועים ואקטואלים שקורים באותו רגע. עכשיו, מה שיפה בתחום הזה זה שקרה משהו, אנשים מחפשים מידע סביבו, כתבת משהו בתחום הזה, או צילמת משהו, או איבדת דעה על האירוע האקטואלי שקרה, אנשים ימצאו אותך ויבואו. עכשיו, גם זה, כמו שדיברנו קודם, מאוד תחום בזמן. אי אפשר לכתוב על אירוע שקרה לפני 30 שנה, אלא אם אתה מריץ פרק בהיסטוריה. אז זה חייב להיות משהו מאוד מאוד רלוונטי מבחינת תוכן מתוזמן.
עבודה קשה, לשבת וממש להיות על התזמון הנכון.
נכון.
אבל אם זה, אז אתה תקבל הרבה קהל, רשתות חברתיות, אנשים יגיעו.
אנשים יגידו, אנשים יגיבו, מה אפשר לעשות פה? סקירה, סקירה על מוצר, אירוע שקרה בתעשייה שלך, שירות שקרס או לא קרס. כשהייתה את ההתקפה לפני חודש על דיין, אני חושב, והמון המון חברות מטוויטר ופינטרסט קרסו, מאמר יום אחרי על מצד חברת סקיוריטי, איך להגן מפני, היה תופס מאוד חזק, לא בהכרח היא הייתה נכונה, או לא בהכרח באמת אפשר היה למנוע את מה שקרה, אבל זה בהחלט יכול להיות מעניין, כל הסיפורים שרצים בשבועיים האחרונים על אקרים רוסיים שעזרו לקומפיין של טראמפ, שזה שוב חזר לכותרות, נכון. תכתוב סוב חברת סקיוריטי, איך אפשר להתמודד עם זה, וכל מיני אירועים מהסוג הזה.
זה באמת נראה לי עובד טוב במיוחד, אם אתה יכול לחבר את האירוע האקטואלי שהתרחש, אל תחום המומחיות שלך, ואז אתה נותן משהו של העיתונאי שמסקר את התחום הזה, אין לו את היכולת להביא.
נכון.
למשל, כשהזכרת את התקיפה הזאת של דיין, שבעצם הפילה אתר אינטרנט, חברת סיקיוריטי, שזה מה שהיא עושה, נותנת הרבה יותר מידע אמיתי ומעניין.
המון ערך.
בדיוק, מעבר לכתבה עיתונאית
ברור,
רגילה.
ברור, ברור. זה לא כתבה עיתונאית, זה צריך למצוא את הדרך לקשור למה שאנחנו מנסים להגיד. סקר, הדבר הכי קל, קרה משהו, לא יודע, האם נבחרת ישראל תעפיל למונדיאל? אתה לא מפרסם סקר כזה, נגיד היום, ביום חמישי, לא מעניין אף אחד ולא קשור לאף אחד. תפרסם את זה עם מינוי מאמן לאומי. תפרסם את זה עם לקראת משחק שהולך לקבוע משהו. היום בערב משחק מאוד גורלי של מכבי תל אביב, שים סקר. עכשיו, המון, נדבר על ספורט, אבל המון עוד ספורט מגיבים מהבטן. זה מאוד אמוציונלי, התחום הזה של העדה לקבוצה שלהם. תפרסם סקר, האם המאמן ישרוד את המשחק הזה אם הוא יפסיד עוד פעם? זה עוד מידע עכשיו, אתה יכול אחרי תוצאות הסקר לפרסם מאמר המשך שאומר קיבלנו.
פרשנות על, כן, על הסקר.
קיבלנו את התוצאות האלה, מעניין למה זה אמר ככה ולמה זה קרה ככה ולמה התוצאות האלה קורות. זה יכול לייצר איזה רצף מאוד מעניין.
זה סוג. מאוד קל לעשות את זה היום ברשתות החברתיות.
כן.
פייסבוק וטוויטר, לפחות השתיים האלה, אם לא כל הרשתות, נותנות לך לאפשרות לעשות את זה מאוד בקלות.
נכון, וגם אם יש לך אתר, אז יש המון היום כלים להכניס דף סקר. ולהציג את התוצאות ולעשות על המאמרי המשך ממנו. טרנדים, גם הוא מאוד אפקטיבי, כי אם אני בתעשייה מסוימת ויש טרנד מסוים, ואני כותב על זה, זה יכול להכניס המון המון מידע, מאתרים שהם רלוונטיים, מומחים אחרים, זה בכלל יכולה להיות סדרה של מאמרים, זה יכול להיות סדרה של כתבות. טרנדים, בעיקר טרנדים שהם מיידיים, מיידית מגיבים אליהם, מיידית מוצאים אותם, מיידית מחפשים אותם, למי שלא מכיר מהמאזינים שלנו, גוגל טרנדס, כלי מאוד מעניין, אתה יכול להיכנס שם לרמה של תתי נישות, ולמצוא מה טרנדינג כרגע בתחום
לפי
שלך.
לפי החיפושים שגוגל נכון, רואה באותו.
נכון, לפי התקופה. החיפושים, זה אפילו ממוקד במדינות מסוימות, לראות מאיפה המידע מגיע, ביונסה הוציאה שיר חדש, יש לי אתר של סקירת שירים, או סטרים, אתרים שנותנים סטרימינג מיוזיק, תמיד, ביונסה הוציאה שיר חדש, נמצא באתרים האלה והאלה, בום, המון אנשים שמחפשים את השיר החדש של ביונסה, במקרה יתקלו גם בי ויגלו אולי עוד מידע שמעניין אצלי. אז זה סוג של תוכן שהוא מתוזמן, מאוד מאוד חשוב. הפרק האחרון הוא תוכן שהוא מרתק. עכשיו, ברור שכל הפרקים שדיברנו, כל סוגי המאמרים שדיברנו עליהם אמורים לרתק, אבל הקבוצה הזו של המאמרים, של הסרטונים, של התוכן שאנחנו רוצים לפרסם פה, אמורה לרתק את הקורא לא חד פעמית, אלא לאורך זמן. וזה בעיקר סדרה של פרקים, סדרה של מאמרים, סדרה של סרטונים, שאמורים לקחת את הקורא ולחכות, לצפות לפרק הבא. הוא ישב, הקשיב בקשב, והשארנו אותו עם תאווה לפרק הבא.
זה בשאיפה מה שאנחנו עושים פה עכשיו.
אני מקווה מאוד.
עשינו פרק קודם, השארנו אתכם במתח.
אני מקווה מאוד, אולי, או לא. אז גם פה יכול להיות מאמר של שאלות. זה אומנם לא סדרה, אבל אחד הדברים שאמורים לרתק, זה לתת מענה למה שמי שמגיע אלינו כבר רוצה לשמוע. אז זה יכול להתחיל בסקר שאנחנו נריץ לכל האנשים שנמצאים אצלנו ברשימת דיבור, או מגיעים אלינו לאתר, נדבר פרקים שלמים על רשימות דיבור, למה, כמה, איך וכל זה, אבל נגיד אפשר לשאול שאלה פתוחה, מה הדבר שהכי היית רוצה ללמוד ב-2017? או מה הבעיה הכי גדולה שלך בשנה האחרונה שעליה אתה רוצה שניתן מענה? עכשיו אתה מקבל המון תגובות, כמו בהרבה דברים בחיים, 80-20 עובד גם פה. 20% מהנושאים ייתנו 80%, יהיו רלוונטיים 80% מהאנשים, וברגע שזה קורה, אוספים את השאלות, מתחילים להרכיב סדרה של פרקים, שבכל פרק אנחנו נותנים מענה לבעיה אחרת. עכשיו זה יכול להיות בעיות מהסוג של, אני רוצה להתחיל לרוץ, והתחלתי לרוץ יותר זמן ויותר ארוך, אבל נתקל בהמון פציעות. מה אני עושה? זה יכול ללכת למקום של, אני מנסה דיאטה בפעם החמישית, אני מגיע למשקל מסוים ולא מצליח לרדת מתחת. זה יכול להיות בתחום של אינטרנט מרקטינג, אני כבר עם אתר בין 3 שנים, אני לא מצליח להביא אותו למספיק תנועה. או מגיעים אליי מספיק תנועה ולא מגיעים אליי, אני לא מצליח להמיר מספיק. אנשים או מתעניינים לקונים. לא משנה באיזה תחום, לא משנה מה, השאלה שאתה שואל את הקהל מאזינים שלך, היא זו שתייצר לך את ה...
זה יוצר המון אינגייג'מנט.
המון, אנשים מחכים. אני אמרתי לו שהנושא הזה מאוד מעניין אותי בשנה הקרובה, הוא כתב לי, יש הרגשה אישית שמדברים איתי.
אני יכול לתת דוגמה, יש אתר שנקרא עונג שבת, שהוא, למרות שהשם נשמע מאוד דתי, אבל זה בעצם מין אתר המלצות על מוזיקה,
כן.
שיש לו בכל שנה, זה גיא חג'אג', הבן אדם שמריץ אותו, עושה סקר בין המאז, שואל שאלה בעצם, מה אלבום השנה שלך, מה שיר השנה שלך. מהרגע שהוא שואל את זה, אז אני ממשיך לבקר באתר, כי מתישהו התוכן הזה הולך להתפרסם, ואני רוצה לראות, האם הוא כתב, זה אמר ככה, ורן לוי אמר ככה.
אז אתה מחכה לתשובה.
אינגייג'מנט, בדיוק.
נכון, נכון. אז סוג של אינגייג'מנט נוסף, הוא להציג אתגר או תחרות. בין הקוראים, בין האנשים, תציג להם איזשהו מאמר שהמטרה שלו להגיד, חברים, הנה איך עושים עכשיו משהו. ב4 שבועות הקרובים, מבין כל הקוראים שישלחו לי, שישתמשו בשיטה, אני הולך לפרסם את כל מי שמחזיר אליי תשובות, ולתת דוגמאות, מה עבד, מה לא עבד, תאירו לי אם השיטה שאני מציג אותה לא טובה, עובדת לכם בתחומים מסוימים, לא עובדת בתחומים אחרים. אנשים מאוד שמחים לשתף, תראה את דור הפייסבוק, זה לא נולד במקרה. וברגע שאתה מציג למישהו משהו שהוא אמור לעשות איתו, ושאתה עוד מעמיד מאחורי זה תחרות או אתגר, בואו תנסו להגיע, יש לכם היום 1,000 מאזינים, תנסו להגיע ל-1,500 בחודש הקרוב. הנה השיטה שאני ממליץ לכם לנקוט בה. שתפו אותי.
כן, אני
יכול... אני מפרסם 1-10, זה הגיע ל-1,200, זה הגיע ל-1,450. ואתה מפרסם את התוצאות, וזה נורא מעניין, אנשים נורא מחוברים לזה.
אני יכול להגיד שאני עושה את זה, ועושים היסטוריה שנים, בלי להבין למה אני, זאת אומרת, אין לזה את החשיבה מאחורי זה שאתה, החשיבה המתוחכמת שאתה מציג פה, אבל יש קונספט בעושים היסטוריה שכבר רץ שנים, שנקרא חידת עושים היסטוריה.
מכיר. זהו. לא מצליח לפתור אף פעם דרך אגב.
זהו, זאת אומרת, מי שמצליח לפתור זה בדרך כלל חבר'ה, חבורה די קבועה של אנשים, שכנראה ממש לתת להם את המוטיבציה, אבל א', זה יוצר engagement של, בוא נגיד ככה, תמיד זה ככה באינטרנט, האנשים שיגיבו אליך זה מיעוט,
נכון.
כי רובנו פסיביים ברוב הדברים.
הרבה יקראו.
הרבה יקראו מצד אחד, ומצד שני, האנשים שכן יגיבו, האנגייג'מנט הזה הופך אותם לצרכנים מאוד אדוקים של התוכן שלך, ויש לזה המון השפעה, כי כשיש לך אנשים שצורכים את התוכן שלך ואוהבים אותו מאוד ומאוד, מחוברים אליו, הם השגרירים הכי טובים שלך כלפי
נכון,
הקהל.
נכון.
הם אנשים שיספרו לכולם על האתר שלך, על הדבר שלך. אז אתה פונה לכביכול לקהל מצומצם, אתה אומר, רגע מה, בסך הכל יענו לי 10 אנשים. המשקל היחסי של 10 אנשים האלה,
הוא גדול,
הוא ענק. הוא הרבה יותר מהמשקל שלהם באוכלוסייה.
לגמרי, וזה מאוד מאוד חשוב לייצר את האינגייג'מנט הזה. אינגייג'מנט נוסף שיכול להיווצר הוא, אם אתה מציע איזה קייס סטאדי של לקוח שלך. רצוי שיהיה קייס סטאדי טוב, מקיף, משמעותי, שכמובן הלקוח מסכים לפרסם. אבל ברגע שאתה עושה את זה, ואנשים, שוב אנחנו כל פעם חוזרים, אנשים רוצים לראות שמה שאתה ממליץ עליו אחד עובד, נתת המלצה, נתת שיטה, היא עובדת. דבר שני שנורא ישמחו לראות זה שסיפור הצלחה. וברגע שאתה אומר, זה לא אני עשיתי, זה לא אצלי בבית, זה לקוח שלי שהמלצתי ועבדתי איתו. זה עובד נפלא דרך אגב למקרה של יועצים מסוגים שונים. מי שיועץ, קואוצ'רים לדוגמה למיניהם, יכול לעבוד מצוין. זה בכלל יכול להיות סוג של מרענן רשמי להוסיף לתוכן, לבקש מאנשים שהשתמשו בשיטה שלך, לכתוב מאמר אורח. זה גם מוריד ממך את הנטל של לכתוב בעצמך כל הזמן.
מישהו אחר עושה את התוכן.
בדיוק, אבל בעיקר גם אנשים שנכנסים אליך אומרים, הוא עשה את זה, הנה הוא משתף אותנו. הכתיבה היא בכלל גם שונה, כי כשאתה כותב או מציג סרטון, יש לך סטייל מסוים, פתאום מישהו אחר מגיע, אז גסט פוסט, גסט ארטיקל, סוג של וידאו שמישהו אחר צילם, על משהו שאמרת, המלצת, הוא מצוין, בכלל זה יכול לשמש כעדות, כטסטימוניאל מאוד מאוד חזק, לכמה מה שאתה ממליץ עליו הוא טוב, מאוד מומלץ, וזה בערך הנושא האחרון שקשור לתוכן מרתק.
אני חושב שברוח הזו נוכל גם להציע למאזינים שלנו, שאם להם יש ניסיון טוב עם סוגי תכנים שהם ניסו בעצמם כחלק מאסטרטגיה.
או קראו, או נתקלו.
או שנתקלו בהם כצרכנים, או שהצליחו כאסטרטגיה שלהם שיווקית שהצליחה, הנה, ספרו לנו, זה קייס סטאדי שאנחנו נוכל כולם ללמוד ממנו.
בהחלט, מאוד מומלץ.
אז בזאת אנחנו סוגרים את הפרק הזה, בואו ככה נסכם ונדבר ככה בכמה מילים על כל הדברים שדיברנו. בעיקרון מה שעשינו, אני חושב, בשני הפרקים האחרונים, זה לתת לכם המון המון כיווני מחשבה, כי כשאתה בא לייצר תוכן, אז אתה אומר לך, טוב, מה אני כבר יכול לייצר? הרי האינטרנט מלא בתכנים, אז כאילו עוד מאמר, עוד משהו, אתה בדרך כלל, יש איזו ספקנות שאתה מתחיל עם זה. נתנו לכם, אני חושב, המון רעיונות. קובי פה הביא עשרות של רעיונות, שחלקן לא יתאימו לכם, אבל חלקן יעשו לכם עבודה ממש טובה, ויתנו לכם איזשהו משהו נשתי. אז דיברנו בהמשך לפרק הראשון, אז הפעם דיברנו על האפשרות של נדיבות לאחרים, זאת אומרת, תוכן שמקדם גם אחרים וגם אותך. סוגים של תוכן שמקדם אותך, כמו למשל טבלאות השוואה והכל, והוא בבירור מרקטינג שלך, אבל גם תורם בצורה משמעותית לצרכן של התוכן. דיברנו על תכנים קונטרוברסליים, ופה אמרנו שגם צריך לדעת להיזהר, כי לפעמים זה חוזר לך כמו בומרנג. ודיברנו על סוגים נוספים של למשל, איזה עוד מקרים דיברנו?
תוכן מרתק, תוכן שהוא תוכן מבדר, בדיוק, שיכול מאוד לחבר אותנו לתוך האנשים.
בהחלט. אז אנחנו בעצם מסיימים את הפרק הזה, אנחנו נזכיר שהכתובת של האתר שלנו היא runlevy.com/שיווק, שם תמצאו את כל הפרקים הקודמים, אתם תמצאו גם קישורים לדברים הרלוונטיים ששוחחנו להם כאן, למקורות רלוונטיים. אנחנו מאוד רוצים לשמוע את הפידבק שלכם, יכולים לכתוב לנו, לכתוב את רן, את runlevy.com, אתם גם יכולים לכתוב באתר, יש לנו את קבוצת הפייסבוק שלנו, יש הרבה דרכים להשיג אותנו, תירשמו לרשימת התפוצה, תקבלו עדכון כל פעם שיוצא פרק חדש, ואני חושב שבזאת סיכמנו את הפרק, נכון?
כן, ובפרק הבא, ככה בתור פרומו, אנחנו דיברנו על כתיבת תוכן, ואולי בפרק הבא נדבר על איך עושים את זה. ומשם בערך נסכם את הפרק הזה. אולי עוד בקשה גם למאזינים שלנו, אם יש נושאים שמעניינים אתכם, שכדאי שאנחנו ניתן לכם מה שאנחנו יודעים, וניתן דרך פרק כזה או אחר.
תציגו לנו שאלות.
תציגו לנו שאלות, תכתבו לנו, תגידו לנו מה אתם עוד רוצים לשמוע. הזדמנות מצוינת להשתתף יחד איתכם בתהליך הזה.
תודה רבה לקובי גור.
תודה רבה.
אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.